אני לא באמת כל כך מאמינה לזה. אני לא באמת כל כך מאמינה בבית המשפט. ראיתי שהרבה מקרים ממש חמורים. מהמקרה הכי קטן, המקרה הכי נורא, היו לי משתחררים בקלות. היו נתותים מתחת לשטיח, ואני מצפה שהמקרה הזה לא יהיה נתותים מתחת לשטיח.
דריה וולקוב, ביתו של יורי זכרו לברכה, שהובא אתמול למנוחות לאחר שנדקר למוות באמצע הכביש. יורי הפך בימים האחרונים לסמל, כל מה שמסמל את הכיעור בחברה הישראלית האלימה, את הבוטות, את החוצפה הישראלית, עצבים קוראים לזה, קצת עצבים ודוקרים, וזה כבר לא רק במגזר הערבי, זה בכל המגזרים, בכל מקום, ישראל מדינה אלימה. תאונות, אלימות בבתי חולים, בבתי ספר, רצח נשים, קרב יריות בכביש, חיתוך צמיגי מכוניות, כסדה לגולגולת, מברג לחזה, איומים באקדח שלוף, מכות, כללות, שלא תעזו להסתכל לצדדים, כל מבט מסוכן. האם הרצח של יורי יביא שינוי בדפוסי ההתנהגות של הישראלים? ככל הנראה שלא. ראיתם שלא צריך אקדח כדי להרוג, גם דקירת מברג היא קטלנית, כמו במקרה של עדי מזרחי שדקר למוות כאמור את וולקוב. גם אם יבקש סליחה זה לא יעזור, וגם הכיפה שמיד צצה לראשו באופן לא מפתיע, בדיוק כמו שפושעים אחרים עושים בערכות מעצר, שום כיפה לא תעזור. וכן, דבר קשור בדבר, השיח האלים בכנסת, החיכוך בין אזרחים לחיילים בשטחי יהודה ושומרון, התפרעויות אלימות בנגב, האלימות בחברה הערבית, ושיח הסתה ושנאה. מישהו צריך להרגיע. בן גביר יסדר? אין לו אפילו יום אחד של חסד.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
דרישות הקואליציה מסתכמות ביותר מ-100 מיליארד שקלים, מאיפה יבוא הכסף, האם יעלו לנו מיסים? שופרסל מפסידה 96 מיליון שקלים, מאבדת נתח שוק, בנוסף לסגירת סניפים ופיתורי עובדים. וגם, סין הגדולה בצרות, מדיניות אפס הדבקה בקורונה וסגרים קשוחים, מדרדרת את התושבים להפגנות צוערות, מחלות ומחאות קשות. ובעקבות קריסת בורסת הקריפטו FTX, הכלכלנית הראשית באוצר, מפרסמת היום דוח מיוחד, איך לפקח על התחום הזה ומה המשקיעים צריכים לדעת. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? אנחנו בשידור חי גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון מעריך היום שהאינפלציה במשק תתחיל לרדת ברבעון הראשון של 23. ירון הבהיר לחברי ועדת הכספים שהעלאת הריבית במשק היא בלתי נמנעת.
כשאתה נמצא באינפלציה כמו שדובר פה ב5%, כשאתה רואה שאוקראינה רוסיה בהחלט הוסיפה שמן למדורת האינפלציה, אין מה לעשות, אנחנו מודעים לכאב, אנחנו מתכללים את זה כל הזמן ואנחנו מודעים לזה, אבל יחד עם זה חייבים להבין, אם אנחנו לא נמגר את האינפלציה, אם היא תתחיל להתקבע בסביבות ה5%, אנשים מתחילים לחשוב על זה. זה בא בצד של היצרנים, זה בא בצד של הצרכנים, זה בכל אספקט, ואז מתחילות ספירלות של אינפלציה, ואז האינפלציה עלולה לעלות, ולכן מאוד מאוד חשוב פה לזוז בזמן.
יושב ראש ועדת הכספים הזמנית משה גפני יוזם לקדם הצעת חוק של חבר הכנסת ינון אזולאי משס לעכב את התייקרות הריבית על המשכנתאות גם אם הריבית תמשיך לעלות.
אני מבקש לבחון ולבדוק ולהניח הצעת חוק שאלה שהם נוטלי משכנתאות שהם זכאים לעניין הזה, שכאשר בנק ישראל או כאשר הריבית במשק קולה, הריבית של המשכנתאות לא יעלו. בן אדם שילם על המשכנתה, זה מה שהמדינה חייבת לסייע לו כדי לרכוש דירה. אני לא מדבר על העשירים שבהם, אבל אלה שהם מעמד ביניים ושכבות חלשות. אני מבקש לבחון משפטית, האם אנחנו יכולים ולהניח הצעת חוק כזאת?
חברת שטראוס מפרסמת היום אזהרת רווח, לפי הנזק שיגרם מהריקול וסגירת מפעל הממתקים בנוף הגליל, צפוי לעלות לרמה של כ-310 מיליון שקלים. ברבעון השלישי ירד הרווח הנקי של החברה בשיעור חד של יותר מ-80% והסתכם ב-35 מיליון שקלים. ברווחי בנק מזרחי גדלו ברבעון השלישי בכמעט 40% והסתכמו ב1.180 מיליארד מיליון שקלים. אלון גלאזר מלידר ושוט אומר שסימני ההאטה במשק אינם באים לידי ביטוי בדוחות.
הבנקים בכלל ובנק מזרחי בפרט ממשיכים ליהנות משני פרמטרים מאוד משמעותיים, הצמיחה החדה בפעילות של הבנקים לאורך השנה שנתיים האחרונות, והדבר הנוסף הוא שעליית הריבית באה לידי ביטוי בתרומה גדולה בעלייה במרווח הפיננסי ותרומה לרווח. בינתיים אנחנו עוד לא רואים שום סימנים של האטה, לא של הצירה בצמיחה, לפחות בדוחות שפורסמו, הדוחות עד לספטמבר 2022, ואנחנו גם לא רואים הרעה במצב הלווים. יכול להיות שאנחנו נראה הרעה כזאת בשנה הבאה. בינתיים התוצאות הנוכחיות מלמדות על המצב הטוב של הבנקים בשנתיים האחרונות. הבנקים נהנו מאוד מכל מה שקרה במשק, כולל מהצמיחה החדה מאוד בשוק הדיור, ואנחנו רואים את זה בתוצאות שראינו היום.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים. דיון בוועדת הכספים הזמנית היום, מקיימת דיון הוועדה הזו בבעיית יוקר המחיה במשק, האינפלציה, העלאת הריבית. נגיד בנק ישראל היה האורח הראשון של הוועדה במתכונת הזאת, והוא מבהיר שהוא נחוש להיאבק באינפלציה, איך עושים את זה ועל חשבון מי זה יבוא. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, יש עתיד, שלום ולדימיר, מה שלומך?
שלום, ענת, צהריים טובים.
צהריים טובים. אוקיי, מה אתה שומע שם? אנחנו שומעים ששר האוצר אומר יותר מאוחר בסיעת ישראל ביתנו, שבעצם הדרישות של, של סיעות הקואליציה יגיעו למעל 100 מיליארד שקלים, אולי קצת פחות. מאיפה יבוא הכסף הזה? על חשבון מי זה יבוא? אולי נעשה קצת סדר בעניין?
ראשית, אני שמחתי על הסקירה של הנגיד, אני גם הייתי בסקירה בשנה שעברה, והיום ראינו שמצב המשק לעומת שנה שעברה לאין שיעור יותר טוב, גם מבחינת בעצם כל הפרמטרים המקרו-כלכליים, האבטלה, יחס החוב תוצר, גירעון.
חוץ מזה שהאינפלציה אומר, ממשיכה לטפס,
האינפלציה
והוא ממשיך להעלות את הריבית, את הריבית,
אבל והוא גם, אומר, אבל גם אינפלציה היא חצי ממדינות אירופה בארצות הברית.
זה נכון, זה לא משנה, אבל אנחנו מתייחסים לעצמנו, והוא גם אומר שאי אפשר יהיה לעשות שינוי לפני 2023 ברבעון הראשון, כלומר בתחילת 2023.
נכון, לפי התחזית של בנק ישראל, האינפלציה צפויה לרדת לכיוון של 3% במהלך 2023, ולכן המדיניות היא מוצדקת. עכשיו אנחנו כן שומעים את השמועות ממסע מתן קואליציוני, אמנם אין עדיין הסכמים חתומים, אבל לפי הערכות, ושר אוצר צודק, זה נע בין 60-100 מיליארד שקל, וזה יכול לבוא בעצם משני מקורות, או מעלת מיסים, או מהגדלת גירעון.
האם דיברו על זה בוועדה?
לא הספקנו לדבר על זה בוועדה, אני קצת נגעתי בנושא הזה, ואני חושב שתהיה טעות להגדיל את הגירעון, ותהיה טעות לענות לכל הדרישות הקואליציוניות של מפלגות, כי גם רוב הכסף בעצם הם לא צפויים להפנות אותו לנושאים יצרניים, כן, אנחנו מדברים על צורכי דת, על כל מיני דרישות של מפלגות.
כלומר, מה שאתה אומר היום, ולדימיר בליאק, זה שעדיף להעלות מיסים לאזרחים שממילא קשה להם, ולא להגדיל את הגירעון.
אני אומר שעדיף להמשיך לנהל מדיניות פיסקלית אחראית, כפי שעשינו בשנה האחרונה. ולכן אני גם לא חושב שהם יעלו מיסים בסופו של דבר, הם כן יגדילו את הגירעון. וזה כמובן אמור להשפיע על דירוג האשראי שלנו, וזה גם אמור להשפיע על הריביות שאנחנו משלמים על החוב. יש פה תגובת שרשרת שמאוד מאוד מסוכנת. אנחנו מדברים על זה שהממשלה הזאת שצפויה לקום היא מסוכנת. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר אנשים אחראים בליכוד ישימו ברקס על הנושאים.
כן, אתה רואה שאם נגיד שר האוצר שיהיה סמוטריץ', אם הוא יישב על הכיסא הזה, שהוא באמת בא ממדיניות מאוד מאוד נוקשה, מאוד מאוד שמרנית, האם הוא ייתן למצב להגדיל את הגירעון?
קשה לדעת, אני מכיר את, אני מכיר את הדעות הכלכליות של בצלאל, אבל, אבל יהיה לו לחץ מאוד גדול של המפלגות החרדיות והאגף הפופוליסטי של הליכוד. אני לא חושב שהוא יוכל לעמוד בזה. ולכן גם צריך להסתכל גם על מנועי הצמיחה, כי אנחנו כבר מרגישים את סימני העתה בעולם, זה צפוי להגיע גם אלינו. ולכן חשוב להשקיע, כן להשקיע במנועי הצמיחה, ואני לא צופה, לא צופה שהממשלה החדשה היא מתכוונת לעשות את זה.
תגיד, מה כן צריך לעשות לפי דעתך?
א', מה שאמרתי, צריך לשמור, לשמור על, על מיניות הפיסקלית, על, על גירעון נמוך, אבטלה נמוכה, וכן להשקיע במנועי הצמיחה בעסקים. אני היום דיברתי על נושא של ארנונה עסקית. אני חושב שארנונה עסקית בישראל היא גבוהה מדי, וצריך לשנות את ההצמדה שלה, לבטל את ההצמדה למדד השכר במגזר הציבורי, אין לזה שום הצדקה. וצריך לתמוך בעסקים הקטנים, וצריך להשקיע ב, להמשיך בעצם להשקיע בזרוע העבודה, מה שעשינו בשנה האחרונה במשרד הכלכלה, להמשיך לקדם את ההייטק. בעצם נדבר על, על הנושאים שאנחנו לא שומעים עליהם מחדרי מסע המתן הקואליציוני, ולא במקרה, כי הם, כי הם עוסקים בנושאים
תגיד,
אחרים.
עוד,
אבל
עוד
אם אנחנו רוצים להמשיך לקיים כלכלה צומחת, אנחנו חייבים לטפל בזה.
אוקיי, עוד עניין אחד שמשה גפני, היושב ראש הנכנס, בינתיים זו רעדה זמנית, שהוא מציע, מציע הצעת חוק של ינון אזולאי, לעכב את התייקרות הריבית על המשכנתאות. כמה זה ריאלי? כמה אתה רואה שזה ניתן לביצוע?
להציע שעל כל דבר, הרי בפועל מה שיקרה, אם, אם המדינה התנקות בצד הזה, אז הבנקים יפסיקו להציע משכנתאות בריבית משתנה. אז בעצם יביא לתוצאה הפוכה לחלוטין.
שזה אומר מה?
המשקעות, כן, המשקעות, המשקעות יהיו בעצם רק בריבית קבועה. רק בריבית קבועה. וזה יקר את ההחזר לאזרחים.
אוקיי.
בסופו של דבר, אם לפתור את בעיית הדיור, אנחנו צריכים להמשיך להעלות את התחלות הבנייה, מה שעשינו בשנה האחרונה. ולהמשיך להוריד את הרגולציה, זו הדרך, ולא כן, כל מיני צעדים פופוליסטיים שעכשיו
עולים. טוב, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום שלום. שימי אדיאשווילי הוא חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, מי שהיה היום בוועדה. שלום לך שימי.
שלום, מה נשמע?
טוב, בסדר גמור. אז קודם כל בוא נפתח באמת במה שסגרתי עם, עם בליאק, וזאת ההצעה של משה גפני, שיוזם לקדם הצעת חוק של ינון אזולאי, לעכב התייקרות ריבית על המשכנתאות. זה ריאלי?
זה כנראה לא ריאלי. בטח היועצים המשפטיים, בין אם של בנק ישראל, בין אם של הכנסת, כנראה לא ייתנו לזה באמת להגיע לצעדים מעשיים.
אם אתה אומר לא ריאלי, אז זה אפילו פופוליסטי, הייתי אומרת.
לא הייתי אומר פופוליסטי, אבל שוב, אנחנו יודעים שהיועצים המשפטיים לרוב מאוד עקשנים ומאוד, מה שנקרא, מדקדקים בעניינים האלה, והרבה חוקים שהיה להם מטרות טובות, בסוף לא עוברים חוות דעת משפטיות, ולכן כנראה שגם ההצעה הזאת לא תוכל להגיע לייצור.
טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך מה קורה בפועל באמת במשק מצד לובי המשכנתאות, עד כמה אתם היועצים מרגישים כבר שהציבור בלחץ?
מרגישים, אנחנו מתחילים לקבל טלפונים, בין אם מלקוחות עבר שלנו ובין אם מלקוחות חדשים שפונים, ושואלים מה הפתרונות, מה הצעדים שבאמת ניתן לעשות כדי להקל על העליית ריבית. אנשים אנחנו כבר שומעים שמתחילים לפגר גם במשכנתאות, בעצם בתשלומים. זה גם משיחות שאנחנו עושים, מה שנקרא, עם מנהלי הבנקים, אנחנו שומעים שזה כבר מתחיל להיות איזושהי מגמה, ובאמת המשפחות כבר לא מצליחות לשלם את המשכנתה.
שמה זה אומר? שאנשים חוששים שיוציאו אותם מהבתים, ששוקלים למכור דירות? איך בדיוק, מה בדיוק זה קורה? איפה אתה רואה את ה... איך זה בא לידי ביטוי, הקשיים האלה?
תראה, אנחנו רואים בעיקר באמת את השכבות החלשות יותר, שה-800 שקלים, ה-700 שקלים שכבר עלה להם במשכנתה, הם בעצם גומרים, מה שנקרא, את היכולת החזר שלהם, את היכולת לשלם את המשכנתה, בנוסף כמובן לעוד כל העלאות האחרות שאנחנו רואים שבאים ביחד. ומי שבכלל, אנחנו נדבר עליו באופן משמעותי, שיש לו גם משכנתה וגם הלוואות צרכניות נוספות, הם הנפגעים העיקריים מהמהלך הזה, צריך להסביר ולהגיד, הריבית עולה לא רק על המשכנתא, אלא גם על ההלוואות הצרכניות, גם על המינוס, גם על מי שיש רכבי ליצים.
ששם אגב הריביות הרבה יותר גדולות.
הרבה יותר משמעותיות. אני השבוע לקחתי מסמכים מלקוח שבאמת בא להתייעץ איתי, הוא משלם ריבית על המינוס של 20%. זאת אומרת, זה ריביות נשכניות בצורה מטורפת, וזה בהחלט משהו שהמדינה לא עוצרת אותו, ובאמת, העלאת הריבית רק ממשיכה לפגוע באותם לקוחות, ולא להטיב איתם, מה יקרה עוד כשהריבית תמשיך לעלות,
כן,
כנראה שהלקוחות האלה יגיעו לאיבוד הבית.
כשאתה אומר היום, כשאתה רואה זוג ש... עלול להתקשות להחזיר החזרי משכנתה, הלוואות, אתה מציע לעצור, לחשוב ולא לרוץ לקחת משכנתה כרגע?
בהחלט, כן. אני פוגש הרבה זוגות צעירים, אני בעיקר מתמחה בלוקחי משכנתאות במחיר המשתכן,
כן.
ששם אנחנו יודעים הלקוחות הם קצת יותר חלשים, וגם לוקחים יותר מימון, כי הם באים מימון עצמי נמוך יותר.
בדיוק.
שם בהחלט אני כבר מייעץ לאנשים, תעצרו, בואו נחשוב אולי לקחת משכנתה בדירה קטנה יותר של 3 חדרים, ולא לחשוב על 4 ו-5, ואם אין 3 חדרים בכלל בפרויקט, אז לרדת
לעצור.
מהפרויקט ולא לקחת משכנתה.
להמתין, טוב.
זה המצב.
אוקיי, שימי אדזיאשווילי, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. מיכל, עם העדכונים. טוב, בואו נדבר על הרשת הגדולה, שופרסל, הכי גדולה, שעוברת להפסד ברבעון השלישי, והיא חושפת בדוחות שלה אובדן נתח שוק, הפסד של 96 מיליון שקלים, ועוד קודם לכן, שופרסל הודיע על תוכנית התייעלות של סגירת סניפים, פיתורי עובדים, וזה מה שהביא להפרשה חד פעמית של 170 מיליון שקלים. אבי זיתן, מומחה לשיווק ואסטרטגיה, שלום אבי.
שלום, שלום.
טוב, מה קורה לרשת? כלומר, אנחנו יודעים את כל הסיבות האובייקטיביות, אבל בכל זאת, כנראה זה לא סתם, כי יש שם מלחמות בהנהלה וסיפורים,
נכון, נכון,
סיפורים
נכון.
ארוכים, כלומר...
נכון, קודם כל אנחנו כבר לא מעט פעמים דיברנו עליהם, שדעת, בסופו של דבר, שופרסל זה האמזון הישראלי, אנחנו יודעים שהיא רשת היום הכי גדולה, היא בסך הכל רשת מצליחה על פני עשרה
נכון,
השנים.
נכון, עובדת יפה.
על המותג פרטי חזק, עובדים שהלכו וצמחו, תדעת, אונליין משובח, באמת, מרבית הדברים פרמטרים מאוד יפים, אני חושב שבשנתיים האחרונות יש פה איזה game changer, קודם כל זה התחיל בקורונה, שכל היה בונטון לכל עולם הקמעונאות, אתה זוכרת, כולם דיווחו על הכנסות מטורפות,
בהחלט, בהחלט.
ב-2020 שופרסל הרוויחה את 400 מיליון שקל, עם רווח של 2.5% ושל 4% מהמחזור שלה.
נכון, אגב, לא רק הם, כי אנשים בעיקר קנו אוכל ואונליין.
נכון, כי קנו מטורף מהבית, והאונליין עבד חזק והיה מצוין. מה שקרה ב-2021 ועכשיו ב-22 שאנחנו רואים, זה באמת מספר מגמות. קודם כל, בלגנים בהנהלה, אם את זוכרת, אבר כהן יצא, ילך משבר ישיר אונליין, יקי ודמני היור שהתכסח איתו, הגיע בסופו של דבר אחרי המון מלחמות, כיפאון, סמנכלים עזבו, נכנס מנכ״ל חדש ומוצלח, אורי וטרמן, שהוא בעצם עכשיו נכנס לכס המנכ״לות בחודשים האחרונים, וכל הדבר הזה כל יצר מורכבות. אם את זוכרת, ראינו כל יומיים על עוד סמנכ״ל שעוזב ועוד מישהו שמתשנה, הדברים האלה יוצרים קושי בארגון, פלוס תוסיפית הקורונה שהייתה תקופה מאוד חזקה וכנראה הביאה לגידול וצמיחה בכמות העובדים, והפעילויות והאונליין והסניפים, מה שיצר פתאום קושי, ובת אחת הם נאלצו כנראה ברגע שהם ראו שהמספרים יורדים, לעשות פיתורים ולחתוך. אנחנו רואים שהם מתמודדים עם תחרות שהולכת ומתגברת, אנחנו שומעים על קרפור, כל ההצבה של עינות ביטן,
מגה ביטן, קרפור, בדיוק.
בדיוק, הולכים להביא שם שורה, הם נערכים אליה, הם חייבים להגיע רזים יותר, יעילים יותר, חכמים יותר לקרב הזה, כי זה יהיה קרב מורכב, תחשבי, הולכים להיות מאות סניפים שיוסבו למותג בינלאומי קרפור, עם אחד המותגים הפרטיים החזקים בעולם, עם בשורת מחיר שכרגע אלקטרה מדברת עליה.
אז אבי זיתן, לו אתה היום יועץ, מה אתה אומר להם?
אז תראי, אני חושב ששופרסל לאורך כל השנים התנהגה כמו אקורדיון. אז הסיפור של ההתרחבות בכמות העובדים ופיצוצים וזה, זה כל הזמן. תסתכלי על פני השנים, את רואה כל פעם התרחבות וצמצום, התרחבות וצמצום, שזה מגמה שכנראה אין אפשר למנוע אותה, כי כשיש לך צמיחה, אז אתה מגייס יותר ואז אתה מוריד. ההתמקדות שלהם צריכה להיות היום בכמה פרמטרים. אחד במותג הפרטי שלהם, שעשה עבודה מעולה, הוא מתאים מאוד ליוקר המחיה. אנחנו רואים אותם גם היחידים שנלחמים, הרי את רואה, הם במלחמות עם תנובה. לפני שבועיים היה מלחמת יוניליבר, הם היחידים שנלחמים ונאבקים, עכשיו יש להם קושי במותג הפרטי בתחום החלב, כי מחלבות הגולן והשומרון שמייצרים להם את זה, נמצאים כרגע בפשיטת רגל.
נכון, אבל עדיין הם הודיעו נדמה לי אתמול שהם מוכנים להזרים כסף, כלומר להמשיך להפעיל את מחלבות הגולן, בדיוק, כי זה המותג הפרטי שלהם.
אז כנראה שהם ישמרו אותם, את יודעת, שישארו בחיים, יש לשמר להם את הגבינות ואת החלב ואת כל מה שאנחנו בעצם צורכים. החיזוק של המותג הפרטי הוא העוגן המרכזי כרגע באסטרטגיה של שופרסל. החוויה שהם עובדים אליה מאוד חזק למול קרפור, צריכה להמשיך ולהיות כאן בסניפים חדשים ובאמת להתמקד בסניפים הרווחיים יותר, ולשדרג שם את החוויה, כי שם בסוף הלקוח, אנחנו מבינים שהאופליין והאונליין עובד על, יודעת, על, על מנעד מאוד, מאוד רחב, ועדיין הלקוחות מחפשים בסוף חוויה מאוד משמעותית. כל עולם המחיר שהם מתמודדים איתו, לא לאפשר ליצרניות לעלות מחיר, הוא חלק משמעותי לדעתי ששופרסל יחדה שיכולה לעשות אותו, כי להם יש באמת גם מותג פרטי וגם הרבה מאוד עוגנים שיכולים להילחם בזה.
יפה, עכשיו תגיד, בסופו של דבר זה גם משפיע על הצרכנים, כלומר כל המספרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, או שמישהו, אתה יודע, יש לו רגילי צריכה, קנייה ברשת שופרסל נגיד, לא יעבור לקרפור, לא יסתה הצידה, לא ילך לחנויות השכונתיות ולסופרים הקטנים.
אז תראי, זו שאלה מצוינת, אני חושב שהציבור המיינסטרים, כאילו הציבור הישראלי, המוניו כרגע פחות קורא עיתונים כלכליים, ומשנה לו באמת במה קורה כרגע בתוך שופרסל, הוא בעיקר מחפש ירקות טריים, מוצרים משתלמים, חוויה, את יודעת, בשביל להגיע עד הבית באונליין בצורה מספיק טובה ומאורגנת. אני אומר לך, ושנינו מבינים את זה, שהכניסה של קרפור תשפיע על התחרות, והרבה לקוחות שמחפשים אלטרנטיבות, נכון, הרי זוכרת שהיינו שנים מדברים על רמי לוי וויקטורי וכל הרשת השלישית, את זוכרת רשת 3 ו-4, שבאמת כאילו ניסו להיות כל הזמן אטרקטיבית במחיר, כנראה שקרפור תנסה לתת שם גם סוג של בשורה, כי אחרת לא יהיה להם ביטול, הם חייבים להביא בשורה גם במותג הפרטי, גם במגוון וגם במחיר, מה שאומר ששופרסל מבינה שיכול מאוד להיות שבכניסה שלהם בהשקה, הם ינסו לזעזע.
אגב, למרות שמעניין שקילשטיין אומר, קילשטיין קרפור, אומר המנכ״ל של קרפור, הוא אומר, ישראל תהיה יקרה פה בקרפור ב-27% יותר מאשר בצרפת, כי יש כאן, אתה יודע, כל מיני פקטורים של כשרות ומעם ויבוא וכל מיני כאלה ומיסים מאוד גבוהים.
כן, את יכולה לדעת אחר שדיברנו על זה פעם, אז יש מודל מזרח אירופה ומודל מערב אירופה.
כן.
הם לקחו בסוף את המודל היותר יקר, לא מזרח אירופה, את המודלים של המדינות יותר מתקדמות באירופה.
נכון.
מה שמראש יצר כנינות יותר יקרה במחירים ופחות הביא לנו את המחירים הזולים, פלוס תעמיסי על זה את כל הבדצים ואת כל הכשרויות ואת כל הדברים בישראל. אבל אני עדיין חושב שהם יצטרכו להביא בשורה, כי אחרת הם לא...
נכון. אחרת לא יצא לנו מזה שום דבר.
לא יצא להם מזה כלום.
לגמרי, לא לנו ולא להם. עכשיו תגיד, לגבי באמת החורים האלה על המעדפים שאנחנו רואים, אנחנו רואים כל מיני תחליפים לקונפקס של חברות אחרות, וכל מיני תחליפי חלב וכאלה. כמה זמן, הרי אנחנו כבר מבינים שויקטורי העלתה מחירים, ורמי לוי יעלה מחירים, וגם שופרסל בסוף תיקנה, כלומר, איפה בסוף השוק יצטרך, אתה יודע, להתמזג עם העלאות המחירים, ולהיכנה לתנובה ולכל היצרנים הגדולים האלה.
בשורה התחתונה הצודקת, גם שופרסל תיקנה בסופו של דבר גם לתנובה, וכמו שבסוף נכנע גם ליוניליבר, היתרון של שופרסל שהם יכולים עדיין לעשות שריר, על את בשעת ואני נחשוב שנלחמים עבורנו, נכון? אז ברמת הדמיתית ובסנטימנט שלהם הציבורי, הם עולים מאוד יפה במחקרים ובסקרים, כחברה שנלחמת ביוקר המחיה ומאבקת בעצם ביצרנים שמעלים, שזה תופעה יפה. היתרון שהם יכולים למשוך כמה חודשים, כי יכולה למצוא מותג פרטי שלהם בחלק מהקטגוריות. אבל בסופו של דבר, עם ישראל הוא גרופי של מותגים, הוא חולה על הקורנפקס של אלופים של תלמה, והוא רגיל לגבינות שהוא רגיל ולמותגים ולטונה, ראינו את זה גם בתוכנית בסיפור סטארקיסט, שבסוף חזרה, וגם בפרוקטר אנד גמבל. אנחנו, האומה של מותגים, רגילים למקנות את שוקולד השחר ואת נוטלה, את החלב הזה ואת הגבינה הזאת, את העמק, רגילים. שתתני לנו מותגים פרטיים, אנחנו ננסה, אולי תקופה מסוימת ננסה להיות צרכנים לבונים.
זה מדהים, כי אתה יודע, כשאתה מסתכל איפה מייצרים את המוצרים האלה, שניהם באים מאותו מקום.
נכון.
כלומר, זה נכון. פשוט, עכשיו, אנשים אין להם הרגלים כאלה להסתכל, לבדוק, תראו, זה מגיע משוויץ, זה מגיע מצרפת, זה מגיע מאיטליה, הכל מגיע מאותו מקום בסוף, אז הלו, זה בדיוק אותם גבינה, רק, נכון. רק שהעטיפה שונה, זה הכל.
נכון, אז אנחנו לא תמיד יודעים את זה, אז הצרכנים הלבונים כבר למדו היום לקחת את המוצר, להפוך אותה אריזה, להסתכל על ארץ הייצור, ולראות הרבה פעמים שהמותג שעולה בעוד 20% יותר, ובסוף מיוצר באותו מפעל, באותה מדינה, באותו מקום. ראינו זה גם בסיפור סטארקיס ובתונה, לדעתי יש שם תונה נוספת. מה עוד שבישראל המותגים הפרטיים, זה אותם חברות, רובן שמייצרות את אותו אורז גם לסוגת וגם לשופרסל,
ממש,
הפרטי, בפרשים גדולים.
יפה.
אז ככל שנהיה יותר מתוחכמים, יותר נקרא ונלמד, ונבין שיש פה אלטרנטיבה, וגם לאפשר תחרות למותגים שלו, אתה יודעת, בכל קטגוריה.
בסוף זה רק עושה את הקנייה יותר מעניינת, אני חושבת, ולא סתם ללכת ולקחת סתם מהמדף.
גם
לתמוכה
שלך בסוף,
בדיוק.
את מביאה סוג של גיוון,
נכון.
ולא הולכת לאוטומט הקלאסי אותו דבר.
ממש.
כן, זה פעם זה יכול להיות רלוונטי.
טוב,
יכול,
אבי זיתן, היה מעניין כמו תמיד, מומחה לשיווק, אסטרטגיה, תודה רבה אבי.
תודה לכם.
שלום ביי שלום, ביי. פרסומות. עכשיו סין, קוראים שם דברים משונים, מוזרים, בעקבות הקורונה כבר הרבה מאוד זמן. אורן נהרי, עורך חדשות חוץ, שלום אורן.
שלום ענת.
שלום שלום. מעזינים. טוב, קודם כל מה קורה שם? אנחנו יודעים שלמשל אם מוצאים נדבק אחד בקורונה, אזור שלם שיכול להכיל מאות אלפי אנשים נסגר. וזה כבר נמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואנשים ממורמרים, וזה עובר להפגנות. תן לנו תמונת מצב.
האמת היא שזה לא בכלל מוזר אם זה היה בכל מקום אחר בעולם, אבל כמובן בסין הדיקטטורה, וזו דיקטטורה עם יד מאוד מאוד קשה, זה נדיר מאוד מאוד מה שקורה. אז בימים האחרונים אנחנו רואים גלי הפגנות, גלי הפגנות ממש כך, נגד מדיניות היד הקשה שעליה שב והכריז שי ג'ינפינג הנשיא, נזכיר לכל ימי חייו,
בדיוק.
שרק לפני כחודש הודיע בקונגרס הסיני על כך שהוא נבחר מחדש, הוא יהיה נשיא לתמיד, וממשיך במדיניות האפס הדבקות.
שזה כישלון בעצם.
שזה כישלון. בסופו של דבר, מה שזה אומר בפועל מבחינת הסינים, זה שאם יש אדם אחד שנדבק במפעל, כל המפעל משותק, ואנשים, חלקם מהגרי עבודה נניח, נמצאים מפוטרים עד להודעה חדשה. אם יש נדבק אחד בשכונה, השכונה בסגר מוחלט. וזה לא, את יודעת, זה לא שיש להם וולט, וזה לא שיש דברים אחרים, זה קורה כבר מאז 2020.
אין להם שום דבר, ואנשים האלה רעבים, והם חולים, והם מתוסכלים.
ומה שקרה, שני דברים נוספים, הציטו בדיוק עכשיו את גלי ההפגנות. אחד, תקרית נוראית באורומצ'י, שבה הייתה שריפה בבניין מגורים, ובגלל הסגר, קבעים לא הגיעו בזמן, והדיירים לא יכלו לברוח, ויש הרוגים רבים.
והדבר הנוסף הוא כמובן המונדיאל בקטר. הסינים רואים את השידורים הישירים, הם רואים רחובות מלאים באנשים, הם רואים שכולם מתחבקים. הם לא רואים אנשים עם מסכות, הם שואלים את עצמם מה בעצם קורה פה, האם יכול להיות שהרימו אותנו, האם יכול להיות שאוכפים עלינו בצורה קיצונית לחלוטין, והבטיחו שזה יימשך. אמנם שי ג'ינפינג אמר שתהיינה גם כמה הקלות מערכתי במקומות מסוימים, אבל ההקלות האלה בפועל עדיין לא מתרחשות, אז התוצאה של כל המרירות, הזעם, הקשיים הכלכליים, בסין יש קשיים כלכליים, כל הדברים האלה גורמים לכך שברחבי סין כולה יש מחאות אדירות, שהמחאות האלה, חלקן זה כמובן עוקצות את המשטר, מכיוון שאסור כמובן להפגין, אז מתכנסים ושרים את האינטרנציונל. מתכנסים ואומרים, תנו לנו עוד סגרים. הציניות ברורה.
כן, לגמרי. עכשיו, יש לך מושג בכמה אנשים מדובר בכללי, כי סין זה לא חור נידח.
אנחנו לא יודעים מספרים מדויקים, אבל על פי כל הדיווחים יש הפגנות שבהם כבר יש עשרות אלפי בני אדם, אלפי בני אדם. נכון, מדינה של מיליארד ו-400 מיליון איש, זה לא המונים, זה לא שכל המדינה משותקת.
ואיך המשטר מתייחס לאנשים האלה?
המשטר כרגע מתייחס לזה מאוד מאוד בחומרה. המשטר הסיני שזוכר היטב את יננמן, ואנחנו יודעים שיש לו אפס סובלנות לגלי הפגנות, והוא מפזר אותן מיד, וכמובן מכריז שמי שעושה את זה, זה לא שהוא מפגין נגד המשטר חלילה, אלא הוא מפגין נגד המדינה ונגד העם ובוגד. אנחנו אבל נמצאים במצב שבו ההפגנות עדיין נמשכות.
ויש מעצרים לא של... ויש עינויים, כלומר, מה השלכות של הדבר הזה?
אנחנו לא יודעים. אני לא יודע לומר
לא יודע
זה, האם יש מעצרים וברמת העינויים ועדיין אין, על פי מה שאנחנו שומעים, שוב צריך לזכור, זו סין, תדע, כן, זה לא ארצות הברית.
נכון.
אין מצב של פתיחה בירי המוני אל המפגינים, אנחנו עוד לא שם, מקווה שגם לא נהיה, אבל בינתיים המשטר מבהיר שהוא לא יהיה רך לבב.
כן, ראינו כל מיני תמונות מאוד
האלה.
מאוד עצובות על בנים שהם מאבדים הורים מבוגרים, כי לא יכלו לתת להם סיוע, כי האזור בסגר. הנזקים, הזכרת בחצי מילה את הנזקים הכלכליים, עומדה נזקים למשק הסיני, שהוא נשק יצרני ושואף להיות היצרן מספר אחת בעולם, וזה כנראה משתבש.
נכון, והדבר המשמעותי גם, כמובן לגבי העולם כולו, נזכיר, העולם נמצא כעת בשלוש טראומות רצופות של הקורונה, של אוקראינה ובבריטניה למשל גם הברקסיט. כל הדברים האלה מביאים לכך שבכל העולם הצמיחה הכלכלית היא אפסית, להפך יש ירידה בתוצר, יש משברים אדירים, יש סנקציות, יש את כל הדברים שאנחנו מכירים.
וההאטה הזאת בסין משפיעה גם על העולם, כלומר זה עוד פקטור.
בטח הרושת של העולם היא לא זו ש... תוכל לסייע בכך, אז אנחנו הולכים אולי לתקופה של מיתון משמעותי בסין וגם בעולם כולו.
לא פשוט. אורן נהרי, עורך חדשות חוץ, תודה רבה אורן.
תודה ולהתראות.
שלום שלום. אורי גרינפלד, אסטרטגר שהיא פסגות, אלן אורי.
אלן ענת.
שלום שלום. ירידות אצלנו, תיקון, המשך, מה זה?
ירידות אצלנו בעצם צריך להגיד למגמה בעולם, תל אביב 35 למשל יורד באחוז נקודה אחת, תל אביב 90 באחוז, כשגם בעולם אנחנו רואים באירופה ירידות של בין חצי אחוז לאחוז, וגם בארצות הברית אנחנו רואים פתיחה, S&P פותח במינוס חצי אחוז, הנאסדק במינוס רבע אחוז, כן הירידות פה הן טיפה יותר חדות, בעיקר בגלל מניות הנפט והגז,
חדות, למה?
פשוט כי מחיר הנפט יורד, וזה תוצאה של מה שקורה בסין, עוד פעם סגרים, עוד פעם הידוק, כן, של מדיניות הזירו קוביד, כן. ואפילו מחאות, תמונות שלא ראינו בסין שנים ארוכות, ממש מחאות כנגד הממשל, הממשל מתעקש לסגור, סין היא צרכנית כמובן, הצרכנית הגדולה בעולם, וברגע שהכלכלה שלה ממשיכה להיות סגורה יחסית, אז מחיר הנפט מגיב בירידה ומניות הנפט והגז בישראל מגיבות.
כן, תגיד אורי, הייתה איזו התבטאות היום בוועדת הכספים הזמנית של גפני על הצעת חוק של חבר הכנסת אזולאי משס על הקפאת הריבית על המשכנתא, למרות שזה קצת קשה לביצוע, למימוש.
כן,
השוק מגיב לזה בכלל או לא?
לא, השוק לא מגיב לזה, כי באמת מדובר באמירה שנשמעת מאוד מאוד פופוליסטית. דובר על רק המשכנתאות לזוגות צעירים בדירה ראשונה, אבל בסופו של דבר קשה לראות איך הממשלה, מה היא מתחילה לסבסד בעצם את פערי המשכנתא. צריך לזכור שבסוף הבנקים הרי אין להם, אולי חלק חושבים שזה המצב, אבל אין להם עת של כסף. כשהם נותנים לנו את הכסף לקנות בית, זה לא כסף שלהם, זה כסף שהם בעצמם או מהפקדונות שלנו או בהם, בעצמם לובים אותם. לכן אם הריבית במשק עולה והם משלמים לנו יותר על פקדונות, אולי לא מספיק, אבל משלמים לנו יותר על פקדונות, הם גם יעלו את הריבית על המשכנתא, ולא נראה שממשלה הולכת להסתבך באיזשהו מנגנון שאמור לחשב בדיוק את הסבסוד שיגיע לכל זוג צעיר. אז זו אמירה שתפסם
כן,
נם כותרות, אבל לא
בדיוק.
באמת השפיע על השווקים.
אפשר לזרוק את כל האמירות האלה, אתה יודע לאן. בסדר, אני רואה עכשיו שיש שוקי הנדלן באירופה, רושמים ירידות מחירים חדות, אצלנו כבר היו ירידות כבדות, שאלה למה זה הגיע עכשיו לשם, אבל אולי נתעכב על זה פעם אחרת. אורי גרינפלד, תודה רבה. שלום שלום. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון, בדיגיטל מאור, עטה מיכל קדוש ונויה חסון. אני אהיה כאן מחר בארבע, בן כספית ואריה אלדד, שלום חברים.
שלום,
שלום.